אנחנו ממשיכים את הלימוד של המאמר שהוא ביור על הפסוק צי כארץ תוציא שמחה, נמצא בליקוטי תורה על פרשת ניצבים. עצרנו בדף נ"ב בעמודה השלישית, זה תחילת פרק ב' של המאמר. פה במאמר למדנו על שלושה מצבים, דהיינו למדנו על שורש נשמות ישראל, מה הבחינה, מה הדרגה של שורש נשמות ישראל, שאומר שזה בחוכמה דאצילות. אמרנו שכאשר יהודי מקיים מצוות, הוא מתעלה לבחינה יותר נעלית. המצווה מוסיפה לו בחינת קדושה יותר גבוהה. עכשיו, אחר כך הוא דיבר שיש בחינה שלישית, שזה כאשר מגיע תשובה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, צריך לעורר ממקור יותר עליון, שגם כאשר היה חסר בקיום המצוות, אז העניין נתמלא. עכשיו הוא בא לחבר את כל הרעיון לפסוקים של, שעליהם הוא בעצם בא להסביר, שזה הפסוקים של ההפטרה של פרשת ניצבים. הפסוק הוא פותח במילים שאומר כי כארץ תוציא צמחה וכגינה זרועיה תצמיח. אז אנחנו עכשיו נראה את הביאור על מה זה כי כארץ תוציא צמחה. מתחיל פרק ב' של המאמר במרכך. וזהו עניין כי כארץ תוציא צמחה וכגינה זרועיה תצמיח. אנחנו כאן נראה את המשל. מה המשל של, יש לנו פה ארץ שמוציאה את הצמחים שלה, יש לנו גינה שמצמיחה את הזרעים שלה. זה אותו דבר, סך הכל הבדל בין גינה לארץ. למה הפסוק צריך להביא את שניהם? אז קודם כל להבין את הרעיון, אחר כך בפרטיות נראה שיש הבדל בין הזרעים של הגינה לבין הצמחים של הארץ. דרצונו לומר, מה הכוונה בפסוק? מה הנמשל בקדושה הנמשכת על ידי המצוות שנקראת זריעה? כשמדברים על זריעה, מה זה בנמשל זריעה? יהודים מקיים מצווה, זה זריעה. כמו שכתוב, איפה רואים שהמצווה נקראת זריעה? זורע צדקות. ואז יש מצמיח ישועות. אבל הצדקות, המצוות שיהודים מקיים, זה זריעה. מה המשמעות של הזריעה? מה כוחה של הזריעה? שהזריעה הוא התעוררות הדלתתא. הזריעה זה ההתעוררות של האדם מלמטה שהוא עושה את הפעולה מצידו. והצמיחה, התוצרת, התוצאה שבאה כתוצאה מהצמיחה וההשקעה של היהודי, היא התעוררות הדלתתא שעל ידה. הקדוש ברוך הוא מלמעלה מעורר ומשפיע כתוצאה מההשקעה וההתעוררות מלמטה. ומשל, בחינה זו למה שהארץ והגינה יצמיחו. על זה הפסוק בא ואומר שההתערות הדלעילה, דהיינו הצמיחה, דומה לארץ שתוציא צמחה ולגינה שזרועיה תצמיח. כמו שכתוב, איפה רואים שהקדוש ברוך הוא אומר שהעבודה של יהודי דומה לעניין של עבודה בשדה, בגינה, כמו שכתוב, כשאדם הראשון נברא, הפסוק אומר, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, לעבוד בגן ולשמור את הגן. וחז"ל אומרים, מה זה לעובדה ולשומרה? לעובדה זו רמח מצוות עשה, ולשומרה זו מתשסה לא תעשה. אז זה העבודה של יהודי, זה הזריעה. אז הזריעה מביאה צמיחה. למה ממשילים את זה לזריעה? יש השוואה מאוד מדויקת דווקא על העניין של זריעה. מדוע? כי הנה נראה בחוש. רואים בצורה מוחשית, כל מי שמכיר את התהליך הזה של זריעה וצמיחה, שהזרע והגרעין אינם בערך להיות מהם צמיחה רבה כל כך מצד עצמן. כשאתה מחזיק את הזרע, את הגרעין, ביד, אתה אומר, איך מזה יצמח? ריבוי, עץ. אם מדובר בעצים, זה עץ. אם מדובר בחיטים וסעורים, זה לא עץ, אבל זה בכמויות אדירות. מאחד. אז איך באמת ייתכן שמהזרעים, מהגרעין, יהיה שמחה, צמיחה כל כך גדולה? אלא שזהו על ידי כוח הצומח שיש בארץ. בתוך הארץ תמון כוח אינסופי, שנקרא כוח הצומח. והוא בא מעשרה מאמרות, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש מאמר מיוחד שהחדיר באדמה כוח הצומח. ממאמר, איזה מאמר אלוקי זה? שאמר תדשי הארץ דשא. כשהקדוש ברוך הוא אמר תדשי הארץ דשא, הוא הכניס באדמה כוח הצומח, כוח אינסופי הצומח. שהוא, מאיפה בא הכוח הזה? מבחינת מלכות דמלכות דעשייה. זה כוח שבא מהדרגה הכי נמוכה בסדר הספירות של עולם העשייה. הכוח הצומח הזה, יש כוח פוטנציאלי באדמה שיכול להצמיח. אז אם כך, בשביל מה בן אדם צריך לזרוע? אם יש באדמה כוח הצומח, שיצמח. כוח הצומח הזה הוא בחינת כוח איולי. זה רק כוח פוטנציאלי. להצמיח, מה הוא יכול להצמיח כוח הצומח הזה? כל מיני עונג וטעם ומאכל. הוא יכול להצמיח בלי גבול דברים. אבל מי יגרום לו לעורר את היכולת שלו? והגרעין הנזרע, כשאדם שם גרעין באדמה, מה התפקיד של הגרעין? אינו אלא העלאת מים נוקבין, הוא רק מעורר. הוא רק מעורר את כוח הצומח בתחום מסוים. שם את הגרעין של אבוקדו, יצא אבוקדו, שם את הגרעין, שם את הזרעים של חיטה, יצא חיטה. להמשיך מכוח הצומח היולי, המטרה של הגרעין זה למשוך מהכוח הפוטנציאלי שקיים באדמה, כוח הצומח, להצמיח מין זה הפרטי, כפי הגרעין הנזרע. להצמיח את מה שאתה הכנסת בגרעין הספציפי הזה. והכוח הזה בארץ, איך ייתכן שבארץ, הכי תחתונה, הכי נמוכה, בדומם, יש כוח אלוקי אינסופי כזה גדול. איך מסתדר כוח אינסופי עם מקום גשמי ותחתון? או מפני שנעוץ תחילתם בסופן. יש כלל שהתחילה, הדבר הכי עליון, איפה הוא נעוץ, איפה הוא מחובר למקום הכי תחתון. אז הכוח היולי, האינסופי, שיכול להצמיח בלי גבול, איפה הוא נמצא? בתוך האדמה למטה-מטה. ומביא ציטוט קצר, שהעניין הזה מבואר בתניה, באיגרת הידועה, איגרת חף. כמו שכתוב, עניין זה באיגרת הקודש, דיבור המתחיל יהיו וחיוי. ושם יש קטע באיגרת, די לקראת סוף האיגרת. הקטע מתחיל במה שכתוב, ועוד זאת חולי, אם מראה כוחה ויכולתה ביסוד האפר חולי, המצמיח תמיד יש מאין עין שם. זה ציטוט מהמקום הספציפי באיגרת שלשם הוא שולח, כדי לראות את ההסבר הזה בהרחבה, שדווקא בארץ, במקום הכי תחתון, תמון הכוח האלוקי הכי עליון. אז זה במשל הגשמי. אומר הפסוק, יש לנו נמשל. מה זה הנמשל? זורע צדקות. שודי מקיים מצווה, זה בדיוק אותו דבר. הוא זורע, הוא עושה פעולה כמו זרעים, פעולה גשמית, כאילו, וזה פועל המשכה מאוד מאוד גבוהה. כמו כן, הוא עניין מסע המצוות, הוא עניין זורע צדקות. צדקה, דהיינו, מצווה שיהודי עושה זה זריעה. שכל מעשה הצדקה, וכן כל המצוות שנקראים בשם צדקה, כשהפסוק, כשהביטוי אומר זורע צדקות, הוא לא מתכוון רק ספציפית למצוות הצדקה. צדקה זה שם כולל לכל המצוות. אז כל המצוות שיהודי מקיים נמשלה לזריעה. למה דווקא לזריעה? הוא אומר, תיקח את הגרעין שאתה זורע, שהגרעין אין בו ריח וטעם כלל. אין בגרעין שום בסיס או שייכות לתוכן שהוא אמור להפיק לאחר מכן. זאת אומרת, יש כאן ממש כוח אינסופי, זה לא בגלל שיש איזה היגיון למה הגרעין הזה יצמיח. מה הנמשל? ויקח כל מעשי המצוות. כשאתה מקיים מצווה, למה המצווה שאתה מקיים? אתה מניח תפילין. ימשיך המשכות אלוקיות אדירות. מה הקשר בין התפילין שאתה מקיים להמשכות האלוקיות שאמורים להימשך? הרי המצווה שאתה מקיים הם מלובשים בדברים גשמיים. המצווה הזו מלובשת בדבר גשמי, אור של בהמה גשמית עם קלף גשמי. ועם כל זה, למרות שזה גשמי, אין בחינת העלאת מן. זה גורם, זה מעורר התערותא דלתתא לשורש נשמות ישראל. זה מעורר לשורש הנשמה כוח עצום, שהיא בחינת ארץ העליונה, כמו שיש ארץ התחתונה שיש בה כוח הצומח, ככה יש בחינה שנקראת ארץ העליונה, שזה מלכות האצילות. מי מעורר את ההמשכה מהארץ העליונה? המצווה שיהודים מקיים. מה הקשר בין המצווה שיהודים מקיים להמשיך את ההמשכה מהארץ העליונה? בדיוק כמו מה הקשר בין הגרעין להצמיח עץ. הגרעין הוא נראה משהו יבש בלי שום כלום. ובכל זאת הוא מעורר את כוח הצומח שבארץ. אותו דבר המצווה. עשית המצווה, ככה הקדוש ברוך הוא קבע, נתן לך את הגרעינים. נתן לך את המצוות, אומר לך, תעשה את המצווה הגשמית הזו, זה יעורר במלכות האצילות את כל ההמשכה, שבה נזרעים המצוות, על ידי המצוות הגשמיות שאתה מקיים, אתה בעצם עושה סוג של זריעה, ועל ידי זה מצמיח ישועות. זה גורם להצמחה הגדולה, לישועות הגדולות שיצמחו. מה זה הישועות? גילוי אור אינסוף. הגילוי האלוקי האדיר שיהיה כתוצאה מהמצווה שאתה קיימת, זה בדיוק תהליך של זריעה וצמיחה. והיינו, למה זה קורה? על ידי שבארץ העליונה יש הכוח הזה להצמיח. כמו שבארץ התחתונה יש כוח להצמיח עצים וזרעים, בארץ העליונה, דהיינו במלכות האצילות, יש כוח להצמיח, דהיינו לתת גילוי אלוקי אדיר כתוצאה ממעשי המצוות של היהודים. קנאות תחילתן בסופן, גם פה זה אותו דבר. כמו הכוח הצומח נמצא דווקא בארץ, כי התחילה, הכוח האלוקי הבלתי מוגבל הזה, נמצא דווקא בסופן בארץ התחתונה, אותו דבר גם מבחינה רוחנית, שהמלכות, ספירת המלכות נקראת ארץ, אבל שורשה בכתר. המלכות אמנם היא ספירה הכי תחתונה, אבל השורש מאיפה היא מושכת אור? מהכתר, שזה למעלה מסדר ההשתלשלות, שהכתר הוא בחינת מקור התענוגים. כל התענוגים שיש, הרוחניים והעוד יותר גבוהים, כולם נמשכים מהכתר. מי מעורר את הכתר? המלכות. מי מעורר את המלכות? המעשה המצווה שבדים מקיים. ועל ידי כל מצווה נצמח גילוי עונג עליון בפרט. כל מצווה, בדיוק כמו שכל גרעין יש לו עץ ספציפי שיצמח דווקא ולא עץ אחר, כך על ידי כל מצווה יימשך גילוי עונג מסוים ספציפי שקשור למצווה הזו, שהוא מקור מצווה זו. עד כאן הוא הסביר באופן כללי את הקשר בין מצוות לבין זריעה. אבל מה כתוב בפסוק? הפסוק מביא שתי דוגמאות. כארץ תוציא צמחה, וכגינה זרועיה תצמיח. אנחנו א' רואים כאן ארץ וגינה, ב' בארץ הוא מדבר על לשון יחיד, כארץ תוציא צמחה. בגינה הוא מדבר, זרועיה תצמיח, הזרעים לשון רבים. מהם הרבים בגינה ומהו היחיד בארץ? במשל אנחנו מבינים מה זה בא לבטא בנמשל. אז הוא אומר נקודה מעניינת, הוא אומר, והנה, פירוש מתחיל מהדוגמה של הגינה. פירוש הוא כגינה זרועיה, כשכתוב על גינה זרועיה לשון רבים, שני סוגי זריות בגינה, מה זה בנמשל? הם בית זריות שהם, מה זה במצוות שני סוגי הזריות שדומים לשתי סוגי הזריות בגינה? בית שהם בחינת כוונת המצוות ומעשה המצווה עצמה. כשיודעים לקיים מצווה ישנם במצווה שני מרכיבים. יש את הקיום המעשי של המצווה, הוא מניח תפילין, שם תלית, שם מזוזה וכדומה, ויש את הכוונה שיש לו במצווה. אז הכוונה זה זריעה אחת, והמעשה זה זריעה נוספת. זה נקרא כגינה זרועיה את שתי הזריות, המעשה והכוונה, תצמיח. שכוונת המצווה זה גם זריעה, זה זריעה יותר רוחנית, כי זה כוונה. היא הזריעה להצמיח גילוי עונג העליון בגן עדן העליון. הצמיחה כתוצאה מהכוונה תהיה בעולמות יותר גבוהים, ששם מאיר בחינת בינה. ומהמצווה עצמה, המצווה עצמה שזה זריעה יותר תחתונה, כי זה המצווה הגשמית הטכנית, היא הזריעה להצמיח ממנה גילוי בגן עדן התחתון, שבו מאיר בחינת מלכות. אז אם כך, כשהפסוק אומר, כגינה זה אירועיה תצמיח, מה הכוונה זה אירועיה? הכוונה של המצוות, סוג זריעה אחד, והמעשה של המצוות, סוג זריעה אחר. מה זה כארץ תוציא צמחה? מה יכול להיות עוד? זהו, כי הקפנו כבר לכאורה את כל הרמות והמצוות, המעשה המצווה וכוונת המצווה. מה זה עוד סוג זריעה שמרומז במילים כארץ תוציא צמחה? הוא אומר, ועוד בחינה ג', מה מרומז בבחינה השלישית כארץ תוציא צמחה? הוא על ידי מצוות אנשים מלומדה. זה סוג של מצווה שאדם מקיים בלי שום כוונה, רק כי הוא אתמול קיים ושלשום קיים, אז גם היום הוא מקיים. זה באופן טכני לגמרי, ממש יבש, הוא עושה כרוטינה, הוא כבר לא מרגיש אפילו מה הוא עושה. זה ממש מצוות אנשים מלומדה, שבלי כוונה. אז אל תחשוב שזה לא פועל כלום וזה לא שווה. זה גם כן זריעה שתביא שמחה. זה נקרא כארץ תוציא שמחה. אדם שמקיים מצוות כמצוות אנשים מלומדה, זה כמו ארץ, יבש. גינה, משהו קצת יותר עם חיות, זה זרועיה, זה מצווה עם כוונה. גם זה וגם זה זריעה שמביאה תוצרת. כמו שנדבר למעלה, כמו שהוא דיבר על כך במאמר הקודם, שגם במצוות של אנשים מלומדה יש לזה כוח. עוד משפט אחד שמסיים. מה המשך הפסוק? אחרי שהפסוק אומר את המילים כי כארץ תוציא צמחה או כי גינה זרועיה תצמיח, שזה המשל, הפסוק מסיים בנמשל. כן, אותו דבר, השם עד נהיה ויה יצמיח צדקה ותהילה. פסוק ממשיך את החצי השני. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא גם יגרום להצמיח צדקה ותהילה. מה החצי השני? אז הוא מסיים עוד משפט אחד, הוא אומר, כן, עד נהיה ויה יצמיח צדקה ותהילה. מה זה הצמחה הנוספת? כי הרי לכאורה החצי הראשון כבר אומר, דת, התוצאה כבר כתובה בחצי הראשון, כי כארץ תוציא צמחה, זהו, דיברנו על הצמיחה, או כגינה זה רואה את הצמיח, דיברנו כבר על הצמיחה, מה התוספת שכן עד נהווה הצמיח, זהו בחינת ההתגלות שבראש השנה ביום הכיפורים, שמבחינת המלך הקדוש, בחינת קדושתי שלמעלה מקדושתכם. זה מה שלמדנו קודם בפרק הקודם במאמר, שיש את שורש הנשמה, ויש מה שהמצוות פועלים על הנשמה, ויש מה שהתשובה פועלת, שזה הרבה יותר נעלה, זה שתי הדרגות שיש פה בפסוק. יש כאן את המצוות, מה הם פועלים, ויש את התשובה, מה היא פועלת. עד נהווה יצמיח, מה זה? זה שיגיע ראש השנה ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא יגלה אור כזה, שזה מתקן את כל הפגמים, ומרומם, זה קדושתי שלמעלה מקדושתכם. זה קדושה עליונה, יש את קדושתכם, שזה מה שידי אומר בעת הקיום של מצוות אשר קידשנו במצוותיו. ויש קדושתי שלמעלה מקדושתכם, זה קדושה עליונה, שזה כוח התשובה, שזה בעיקר ראש השנה ויום כיפור, זה מרומז בחצי השני של הפסוק, שעל זה נאמר שעד נהווה יצמיח את הדבקה וישוע.